רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. באביב 1983 הגיע הבימאי המערב גרמני ווים ונדרס לביקור בטוקיו. הוא צילם שם את מה שהוא כינה מאוחר יותר בשם יומן מצולם. ונדרס הגיע לטוקיו בעקבות בימאי אחר, יסוג'ירו אוזו. אוזו נולד ב-1903 ומת ב-1963, והוא נחשב לאחד מהבימאים היפנים הנחשבים והמעניינים ביותר בהיסטוריה הקולנועית של יפן. ב-54 סרטים שונים, שהידוע שבהם הוא סיפור טוקיו, תיעד אוזו את התפוררותה של המשפחה היפנית המסורתית. ונדרס הגיע לטוקיו בניסיון להבין מה נשאר מהעולם שאוזו תיעד, עולם שכבר ב-1983 הלך ונעלם. שלא במפתיע, הוא גילה שנשאר ממנו מעט מאוד. במהלך הסרט, ונדרס נפגש עם אנשים שעבדו עם אוזו, והתחקה אחר אתרי הצילום החביבים עליו. בין לבין הוא תיעד בצורה מדהימה ממש את התרבות היפנית החדשה, את האופן שבו היפנים אוכלים במסעדות, גרים בבתים שלהם, יוצאים לבילויים ולקניות. חבר שלי, הפרופסור עמית פינצ'בסקי, המליץ שאצפה בסרט של ונדרס, ששמו טוקיו גא, כאשר דיברנו על משהו שקשור בתרבות היפנית. אז אני הלכתי לחפש אותו. אגב, זה לא היה קל, הוא יצא לאקרנים לפני 36 שנים. אבל בסוף מצאתי אותו, וכבר בהתחלה שלו, משהו לחד את תשומת הלב שלי. מהדקה ה-12 ובמשך קרוב ל-4 דקות שלמות, ונדרס תיעד כמעט ללא מילים וללא הסבר את הרעש הזה. בדומה לטכניקת הצילום של אוזו, גם ונדרס מיקם את המצלמה שלו על חצובה וכמעט ולא הזיז אותה. המצלמה של ונדרס תיעדה חדר ארוך ומלבני. התקרה נמוכה, התאורה פלורסנטית לבנה. לשתי הפאות הארוכות של החדר הוצמדו מכונות משחק עומדות, אנכיות, ומולן מוקמו כיסאות שעליהם ישבו האנשים בצפיפות גדולה. החדר כל כך צר וארוך שבקושי ניתן ללכת בין שתי השורות העמוסות, עמוסות גם במכונות וגם באנשים. האנשים שיושבים מול המכונות לא מדברים האחד עם השני, הם לא מסתכלים האחד על השני. הם מעשנים, הם שותים, הם מסתכלים על המכונה. אלו אנשים מבוגרים, לא ילדים, אנשים בשנות ה-30, ה-40, אפילו ה-60 וה-70 לחייהם. לא רואים שהאנשים מכניסים למכונות כסף, הם גם לא מוציאים מתוכן כסף. במקום זה, הם מכניסים ומוציאים מתוכן כדורי מתכת קטנים, כמו גולות. לחיצה על מנוף שבצד המכונה מזניקה את הגולות כלפי מעלה, האחת אחרי השנייה. זה נשמע כמו פינבול, אבל זה לא פינבול. בפינבול יש רק כדור אחד כל הזמן, או יש יותר. גם אין במשחק הזה את שתי הכנפיים האלו שנמצאות בתחתית הלוח, שבהן משתמשים בניסיון להדוף את הכדור חזרה למעלה ולמנוע ממנו להיבלע בתחתית. במשחק הזה כל הכדורים מגיעים לתחתית. המטרה היא שהם יגיעו לתחתית, טוב, כמעט לתחתית. אם בזה לא די, האנשים שיושבים מול המכונות לא עושים דבר. הם לא עושים כלום. הם לוחצים על המנוף וכדור מתכת מוזנק כלפי מעלה. ושוב לוחצים ושוב כדור. ושוב לוחצים ושוב כדור. ושוב 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 ושוב. והרעש, הרעש של המכונות שנמצאות האחת ליד השנייה, הוא פשוט מחריש אוזניים. אחרי שנתקלתי בקטע הזה בטוקיו גא, הבנתי שכבר ראיתי את המכונות האלו בסרט אחר. בדקה 46 בסרט אבודים בטוקיו, סרטה של הבימאית סופיה קופולה משנת 2003, שבמקור נקרא Lost in Translation, רואים את סקרלט ג'והנסן וביל מורי כשהם רצים ברחובות טוקיו. הם רצים כי הם בורחים מכמה אנשים שרודפים אחריהם, ובשלב כלשהו הם נכנסים לאולם שבו אנשים יושבים ומשחקים במכונות האלו בדיוק. זה לא הסרט היחיד. בדקה 44 בסרט וולברין, שיצא לאקרנים 10 שנים אחר כך, רואים את לוגן ומריקו כשהם רצים ברחובות טוקיו. הם רצים כי גם הם בורחים מכמה אנשים שרודפים אחריהם, ובשלב כלשהו הם נכנסים בדיוק לאולם שבו יושבים אנשים ומשחקים במכונות האלו. כיליד ראשית שנות ה-70 וכמי שבילה חלק גדול משנות ה-80 באולמות משחקי הוידאו בתל אביב, בעיקר זה שהיה באבן גבירול ליד הבורגרנץ' ומול קולנוע גת, השם יקום דמו, השם יקום דמם, וגם באולמות שהיו בדיזינגוף סנטר, אין כמעט מכונת משחק, בוודאי מאלו שהגיעו לישראל, שאני לא מכיר או שלא התנסיתי בה. ולמרות זאת, לא הצלחתי להבין מה זה המשחק הזה, מה המטרה שלו, מדוע הוא מופיע בכל כך הרבה סרטים שעוסקים או מתארים את התרבות היפנית. אחרי תחקיר ארוך ששלח אותי לקרוא שלושה ספרים ועשרות מאמרים, אחרי שדיברתי עם כמה וכמה אנשים, הבנתי שנתקלתי בתופעה תרבותית טכנולוגית שמקורותיה נעוצים בתקופה שלפני המהפכה הצרפתית, תופעה יפנית ייחודית שהשם שלה קצר וקליט. פצ'ינקו. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. מכונות משחקי הוידאו, אלו שבעבר מילאו את אולמות הארקייד, היוו חלק מהתרבות הפופולרית בחלקים רבים בעולם. הן משכו מיליונים רבים של שחקנים, רובם ילדים ובני נוער. אבל פצ'ינקו היפנית היא תופעה יוצאת דופן, כזו שקשה למצוא לה מקבילה בעולם, אולי כיוון שכנראה אין לה מקבילה בעולם. כבר כמעט 100 שנה שמכונת הפצ'ינקו היא השליטה הבלתי מעורערת של מדינה שלמה. עד לא מכבר היא גלגלה כ-25 טריליון ין בשנה, ש-200 מיליארד דולר, או כ-4% מהתוצר הלאומי הגולמי של יפן כולה. מכונה אחת! וזה אפילו לא החלק הכי מעניין בה. מה שמעניין בה הוא שהיא מקפלת בתוכה אינסוף סיפורים נוספים. סיפורים על פשע ופוליטיקה, היסטוריה ותרבות, כלכלה ודיפלומטיה, בידור וטכנולוגיה, והכל מעורבב ומקובצ'ט שהאחד בתוך השני בצורה מתוסבכת, מטורללת ונפלאה. זה פשוט ממתק, אני אומר לכם, זה פשוט ממתק. מיד מתחילים.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שרל פיליפ, הידוע גם בשמו שרל החמישי, רצה לעשות כבוד לאח שלו. אז הוא הזמין אותו ואת אשתו למסיבה שהיא קיימה במעונו. מעונו, כן? לא מדובר בדירת שלושה חדרים בפתח תקווה, מדובר בחתיכת טירה מפוארת. הסיבה ששרל פיליפ, הידוע גם בשמו שרל החמישי, היה מצויד בטירה מפוארת, היא שהוא היה אחיו של, לא פחות ולא יותר, ממלך צרפת, לואי ה-16. שנתיים לפני המסיבה המדוברת, התערב שרל עם אשתו של אחיו, מרי אנטואנט, שהוא יצליח לשפץ את הטירה החדשה שלו, שאתו בגטל, בתוך פחות משלושה חודשים. הוא זכה בהתערבות אחרי שהוא שיפץ אותה בתוך 63 יום בלבד, וזאת בעזרתם האדיבה של 800 עובדים שעבדו מסביב לשעון. שארל פיליפ היה חתיכת טיפוס מהסרטים, הוא אהב להתהולל ולהמר, בהתחלה על סוסים ואז על משחקי קלפים, ושלא במפתיע הוא הפסיד סכומי כסף אדירים. חיבתו למשחקים הביאה אותו לבנות מבנה מיוחד בשטח הטירה, מבנה שכל התפקיד שלו היה להכיל את כל המשחקים שהוא אוהב. אז ב-1777, כשהוא בן 22, הוא הזמין את לואי, אשתו מרי ואת שאר אצולת צרפת, למסיבה. אפשר לפרגן להם? בקושי, אנחנו הרי יודעים איך זה נגמר. בחלוף עשור ומחצה, לואי ה-16 נעצר, ואז פגש את הגיליוטינה של המהפכה הצרפתית כשהוא בן 38 בלבד. הוא היה המלך האחרון של צרפת. אחיו הצעיר, שארל פיליפ, נמלט לאנגליה ומאוחר יותר עבר לפראג. הוא מת בגיל 79, מחולרה. אבל בואו לא נקלקל את האווירה עם חולרה, בואו נחזור למסיבה. המכובדים שהגיעו לשתו בגטל עברו בין משחק למשחק, שתו יין וצחקקו בנימוס עד שנתקלו במשחק חדש. המשחק הונח במאוזן על שולחן, אבל בשיפוע קטן. הוא היה מורכב מלוח עץ מלבני ששולב מוגבהים. הרוחב שלו 53 סנטימטרים, האורך שלו 2 מטרים ו-13 סנטימטרים. על הלוח ננעצו פינים מעץ שסודרו בצפיפות בחצאי מעגל ובגדלים שונים. בתוך חצאי המעגלים האלו נחרטו כמה שקעים, ולצידם הודבקו מספרים 40, 50, 70 והמספר הגדול מכולם 150. השקעים האלו בתוך חצאי המעגלים התאימו במדויק לגודל של כדורי שנהב קטנים, 9 במספר, שאותם היו מזניקים אל ראש הלוח באמצעות מקל קטן שמוקם בצד הימני התחתון של הלוח. הכדור היה מוזנק למעלה ואז פוגע בפינים, זז ממקום למקום ומתחיל להתגלגל באיטיות במורד הלוח, עד שהוא היה נקלע אל חצאי המעגלים או אל השקעים. אם הכדור היה עושה את כל הדרך לתחתית מבלי להיעצר, היו מזניקים אותו פעם נוספת למעלה, עד שכל הכדורים היו נקלעים למקום כזה או אחר על הלוח. המטרה של המשחק פשוטה, לאסוף כמה שיותר נקודות. כמה מופתעים תהיו לשמוע שב-1777, במסיבה של שארל פיליפ בשתו בגטל, המשחק התגלה כלהיט היסטרי. לא תהיו מופתעים בכלל, זה יופי של משחק. למעשה הוא הפך לכל כך היסטרי שמאותו הרגע הוא זכה לשם משחק הבגטל. הבגטל הפך ללהיט בקרב האצולה הצרפתית וחלחל גם להמונים. החיילים הצרפתים שעשו את כל הדרך לארצות הברית על מנת לעזור לאמריקאים להדוף את הבריטים הביאו את המשחק איתם. מכאן והלאה הפופולריות של המשחק רק גדלה. גרסאות שונות פותחו, פטנטים נרשמו, והמשחק זכה לחיים משל עצמו. יש לפחות חצי תריסר סיפורים שעוסקים בשאלה כיצד המשחק הזה הגיע ליפן. אבל נדמה שיש הסכמה בין ההיסטוריונים השונים שבין השנים 1921 ועד 1926, כמעונאית גדולה מאוסקה הבאה כמה מכונות משחק משיקגו שנקראו משחק הקורינטי על שם הסדר הקורינטי, שבין השאר בא לידי ביטוי באיתורים, בעלים, בפרחים שאותם ניתן למצוא בראש עמודי הבניין הגדולים והמפונפנים מתקופת יוון העתיקה. המשחק הקורינטי הוא אחד מאבות אבותיו של הפינבול המודרני, ובראשית שנות ה-20 של המאה הקודמת הוא נחשב למשחק ילדים. הילדים ששיחקו במכונות זכו בפרסים צנועים, כמו ממתקים, אבל זה הלהיב אותם כל כך, שכמעט כל חנות ממתקים באוסקה החזיקה מכונה אחת. כאשר סוחרים אחרים גילו את ההתלהבות מהמכונות, הם החלו למקם אותן בחנויות נוספות, וגם בפסטיבלים. זה היה הרגע שבו המבוגרים גילו אותן, ואז הפרסים החלו להשתנות. לא עוד ממתקים, אלא מוצרי טבק, ירקות, סבונים ומוצרים יומיומיים נוספים. הפיכת המבוגרים לקהל יעד לגיטימי הרחיבה עוד יותר את תפוצת המכונה. כעת החלו להכניס אותה גם באזורי בילוי ליליים. במקביל, הארכיטקטורה של המשחק השתנתה. את המקל שהיכה בכדור החליפו בקפיץ, על הלוח הוסיפו מגן זכוכית ענק, ואת כל המכונה העמידו בצורה אנכית, ובכך העיצו את מהירות נפילת הכדורים. זה היה הרגע שבו המכונה היפנית נפרדה מהעיצוב הפינבולי של מדינות המערב. זה גם היה הרגע שבו היא זכתה לשם משל עצמה. פצ'ינקו, על שם הרעש שהכדורים עשו. פצ'י פצ'י, פצ'י, פצ'י פצ'י, פצ'י. הצמיחה המהירה במשחקי הפצ'ינקו נעצרה בבת אחת בחריקת בלמים ב-1938, כאשר יפן החלה להתכונן למלחמת העולם השנייה. בהחלטת הממשלה היפנית נסגרו כמעט כל 380 אולמות המשחק שהוקמו עד אז. מלחמת העולם השנייה החלה, וכעבור שש שנים היא הסתיימה. אחרי שתי פצצות אטום והפסד מזעזע לארצות הברית, היפנים היו מותשים, מובסים ומושפלים. זו הייתה קרקע פוריה לחזרתו של הפצ'ינקו למרכז הבמה. יפן של אחרי מלחמת העולם השנייה היא יפן הרוסה. אפשרויות הבידור שעמדו לרשות אזרחי יפן היו מצומצמות, ופצ'ינקו נכנס במהירות אל הוואקום הזה. באמצעות פצ'ינקו אפשר לתפוס שתי ציפורים במכה אחת. גם בידור וגם פרסים יקרי ערך, כמו סיגריות, ירקות, אורז, סוכר, או במילים אחרות מוצרים שבאותה התקופה היה קשה מאוד להשיג אותם. אין פלא שמסוף שנות ה-40 התעשייה נהנתה מבום חסר תקדים. אם ב-1949 היו ביפן 4,818 אולמות פצ'ינקו, הרי שבשנת 1953, בסך הכל 4 שנים אחר כך, היו כבר יותר מ-43,000 אולמות שכאלו. גם המשחק השתנה. את כדורי השנהב החליפו כדורי מתכת, את הפינים מעץ החליפו ב-250 מסמרוני ברזל קטנים שיצרו מבוכים, סבוכים, וכדי להפוך את המשחק משעשוע של האצולה הצרפתית לאובייקט קפיטליסטי, בנו אותו כך שכדי לקבל כדורים היית צריך לשלשל מטבעות ישירות אל תוך המכונה. בנוסף, עכשיו כבר לא צריך להשיג כמה שיותר נקודות על הלוח, אלא להשחיל את הכדורים לחורים מסוימים על הלוח שגרמו למכונה לפלוט החוצה עוד ועוד כדורים. צריך להדגיש, מהרגע שהכדור נורה אל ראש הלוח, לא ניתן לשלוט בו. אפשר להזניק אותו במהירויות משתנות באמצעות הפעלת לחץ משתנה על הקפיץ, אבל מהרגע שהוא מוזנק, הוא מקפץ בין הפינים, נכנס ביניהם ואף ממקום למקום. כדי לוודא שהשחקנים לא יצליחו ללמוד את המכונות ואת הזוויות הייחודיות של הפינים, היו מנהלי אולמות המשחק פותחים אחת לכמה ימים את מכסה הזכוכית של המכונות, ואז באמצעות פטיש קטן דופקים על הפינים, גורמים להם לזוז בכמה מילימטרים לכיוונים שונים, ובכך משנים את תנועת הכדורים המתרוצצים. זה לא נגמר שם. בכל מכונת פצ'ינקו מתנהל משחק בתוך משחק. אם הכדור נכנס לחור מתאים, מופעל סלוט משין במרכז הלוח, ואם זכית בסלוט משין, קיבלת עוד כדורים. וזו הרי המטרה של המשחק, להשיג כמה שיותר כדורים, ובכך להאריך את משך הזמן שניתן לשחק, או להמיר אותם בפרסים שונים. כאן בדיוק, הסיפור מתחיל להסתבך. האימורים ביפן אסורים, למעט כמה חריגים. פצ'ינקו הולכת על הגבול הדק בין משחק להימורים. כמה דק? ובכן, נניח ששילמתי עבור 100 כדורים, ואחרי כמה שעות של משחק יש ברשותי 1,000 כדורים. מה עכשיו? מה בן אדם אמור לעשות עם 1,000 גולות ממתכת? ובכן, הוא הולך לעמדה מיוחדת באולם המשחקים וממיר את הכדורים לפרס. נניח, אני סתם ממציא, לדובי. אחר כך הוא יוצא עם הדובי שלו לחנות שנמצאת מעבר לרחוב ומוכר להם את הדובי ומקבל כסף. בעלי החנות חוצים את הכביש לחנות אחרת ומוכרים להם את הדובי. בעלי החנות הזאת לוקחים את הדובי, חוצים את הכביש לצד השני ומוכרים את הדובי חזרה לבעלי אולם המשחקים. השיטה הסיבובית המגוחכת הזאת חוקית, פשוט מכיוון שאתה, כזוכה, יצאת מאולם המשחקים והלכת לבניין אחר, לחנות שמוכרת לחנות אחרת, שמוכרת את הפרס חזרה לאולם המשחקים, ולכאורה כל הישויות האלו לא שייכות לאותו גוף עסקי, אם כי ברור לחלוטין שזה קשקוש מקושקש. פעולת הכאילו מסחר הזו, שאתה מוכר למישהו שמוכר למישהו שמוכר למישהו שמוכר חזרה לאולם, עוקפת את ההגבלות על ההימורים במדינה, והרי לכם ישראבלוף, תוצרת יפן. בשנות ה-70 מכונות הפצ'ינקו הפכו ללהיט של ממש. הן גלגלו יותר מטריליון ין בשנה, והפכו לתעשיית הבידור מספר אחת במדינה. טכנולוגיות המחשוב והדיגיטציה של שנות ה-80 שינו את המכונות, והדגש על האימורים הלך וגדל. המשחק בתוך משחק, המיני סלוט משין, הפך דיגיטלי, צבעוני ורעשני במיוחד, ואחת לכמה שעות האולם היה מתמלא ברעש עצום של שחיית ענק. ג'קפוט! מישהו זכה באלפי כדורים, והרעש... הרעש! אגב, זה לא רק סלוט משין. מכונות מסוימות אפשרו לך לשחק במיני משחקים אחרים, כמו מג'ונג, והיו אפילו מכונות שבמרכז הלוח שלהן שובץ צג טלוויזיה, שאפשר לאנשים ששיחקו בהן לצפות במשחק בייסבול, שמשודר עכשיו בשידור חי, בזמן שהם מקפיצים בתוכן עוד ועוד כדורים. בין השנים 1982 ועד 1992, תעשיית הפנאי ביפן הכפילה את עצמה, אבל באותה התקופה ממש, ההכנסות מהפצ'ינקו ריבעו את עצמן. אולמות המשחקים הצפופים, הקטנים והדי חשוכים הוחלפו באולמות הרבה יותר גדולים ומוארים. למעשה, בחלק מהאולמות הוסיפו שורה של מקררים. הוסיפו מקררים כדי שאנשים שהולכות לעשות קניות יוכלו לשים במקררים את הקניות שלהן בזמן שהן משחקות, בניסיון להחזיר לעצמן את סכום הכסף שהן הוציאו על האוכל שממתין להן במקרר. מאמר שהתפרסם ב-1992 מצא שכרבע מכלל אוכלוסיית המדינה, כ-30 מיליון יפנים, שיחקו באותה התקופה בפצ'ינקו. המספרים האלו לא הותירו אדישים אף אחד, בטח לא את היקוזה, ארגון הפשע האגדי של יפן. היקוזה נהגו לקחת אחוזים מרווחי אולמות המשחק שבלית ברירה שיתפו איתם פעולה. אחד מבעלי האולמות הסביר שאם הוא לא ישלם דמי חסות, לא יקרה לו שום דבר, אבל היקוזה ישלחו כמה בריונים שעל גופם אין ספור כתובות קעקע, ואז הם פשוט ישבו, הם ישבו בתוך האולמות ויבהו בלקוחות המשחקים. תוך שבוע אני פושט רגל, אמר אותו בעל אולם. אפשר היה לצפות שהכניסה של היקוזה תרחיק את הציבור או תחליש את המעמד הציבורי של המשחק, אבל בפועל ההפך קרה. מחקר שפורסם בשנת 2010 בכתב העת North Korean Review תיאר כיצד בשנת 2002 המתח בין יפן לצפון קוריאה הגיע לסיאו בעקבות חטיפתם של כמה אזרחים יפנים על ידי שלטונות צפון קוריאה. אבל למרות המשבר הבין מדינתי החריף, הממשל היפני לא פגע בכ-18,000 אולמות פצ'ינקו שבעליהם הם צפון קוריאנים שמתגוררים ביפן, וזאת למרות שאותו הממשל הוא הפעיל לחץ כבד על ארגונים צפון קוריאנים אחרים שפועלים במדינה. למה? כותב המאמר טוען שהתשובה לכך נעוצה בעוצמה תעשיית הפצ'ינקו ביפן, עוצמה כה גדולה עד שהפוליטיקאים היפנים החליטו לא להתעסק איתה. כן צפון קוריאה, לא צפון קוריאה, כן משבר בינלאומי, לא משבר בינלאומי, עם דבר אחד לא מתעסקים ביפן, פצ'ינקו. מחקר אחר משנת 2005 שפורסם בכתב העת Gaming Law Review ניסה לבדוק האם שחקני הפצ'ינקו עונים להגדרה של משתתפים בקאט, או לכל הפחות ככאלו המשתייכים לתת תרבות. החוקרים בדקו האם יש לשחקנים שמשחקים במשחקים תכונות משותפות ייחודיות בהשוואה לכלל האוכלוסייה. הם מצאו ששיעור המעשנים בקרב שחקני הפצ'ינקו גבוה משיעורם באוכלוסייה, גם שיעור שותי האלכוהול גבוה יותר. אבל למעט התכונות האלו, אין שום דבר ייחודי בשחקני הפצ'ינקו. הגענו למסקנה ששחקני הפצ'ינקו הם אנשים רגילים וממוצעים שבחרו בפצ'ינקו כבילוי לשעות הפנאי שלהם. כתבו החוקרים. בילוי, כן, בילוי. אולי בכלל מדובר בהתמכרות. מחקר שפורסם בשנת 2008 בכתב העת International Gambling Studies מציג עמדה מעט אמביוולנטית ביחס לשאלת ההתמכרות. מצד אחד, כך כותבים החוקרים, אין ספק שהמשחק מעוצב כך שיהפוך לממכר. בין השאר, כיוון שהשילוב של מזל עם קצת כישרון וניסיון הוא השילוב האולטימטיבי שגורם לאנשים להרגיש שהם יכולים להשפיע על התוצאה, וכך דוחף אותם להתמכרות. מצד שני, הם כותבים, לא מצאנו נתונים ברורים וחד משמעיים שתומכים בקביעה שאנשים שמשחקים בפצ'ינקו יפתחו בעיית התמכרות. ההתרשמות האישית שלי מהמחקר הוא שהחוקרים מסתייגים, כמו שבדרך כלל מסתייגים. הם מצביעים על המורכבות ורב המימדיות של הבעיה, אבל בתכלס הם אומרים, בואו, ברור שזה ממכר. האמת, זה נשמע לי הגיוני. בדומה לישראל, גם ביפן יש לוטו שמופעל על ידי המדינה, ובשונה מישראל יש בה עוד כמה אפשרויות חוקיות להימורים, כמו הימורים על מרוצי מכוניות ומרוצי סוסים. ועדיין, פצ'ינקו הוא אפיק הימורים עממי וזמין, והעובדה שהוא מוצג בתרבות המקומית כמשחק, מלבינה אותו, הופכת אותו לסוג של בילוי לגיטימי. בשיחות שקיימתי עם אנשים שביקרו ביפן, חיו בה, חקרו את התרבות שלה ועסקו בה, נטען בפניי שמדובר בהימורים לכל דבר. בארצות הברית יש את וגאס, ביפן יש פצ'ינקו, כך אמר לי אחד מהם. למשל, כיוון שמדובר בהימורים, היפנים יודעים שבעלי אולמות המשחקים ממקמים את המכונות הנדיבות ביותר ליד החלונות, על מנת שהרעש וצעקות השמחה של השחקנים הזוכים יגלשו לרחוב וימשכו את האנשים פנימה. זו הסיבה שהמכונות האלו הן המבוקשות ביותר ותורים ארוכים נמתחים לפניהן. אבל זה הכל הימורים, כן? זה הכל הימורים. אז זהו, יש תשובה לפופולריות של פצ'ינקו, זה פשוט לא יודע. אני לא מצליח להימלט מההרגשה שיש פה משהו שהוא מעבר לזה. כאילו, למה פצ'ינקו? למה דווקא המשחק הזה? למה דווקא הוא הצליח ללכוד את תשומת לב היפנים במשך יותר מ-100 שנה? מה יש בו? כשאחזור מהפסקת הפרסומות, אני אנסה להציג שתי תשובות אפשריות לשאלה הזו, ואני גם אשאל האם אנחנו מתקרבים לרגע שבו פצ'ינקו תפנה את הבמה לטובת שליטה חדשה? חכו לי, אני מיד חוזר. מגפת הקורונה הפכה את ההזמנה ממסעדות לאחד הבילויים העיקריים, אולי היחידים, שנותרו לנו, שזה כיף ונחמד. אבל מה קורה בצד השני? מה קורה בצד של המסעדנים? ובכן, מה שקורה לא פעם הוא הרבה רעש, בעיות ובלגן. איך מנהלים את כל זה? לחברת ג'ט, ראשי תיבות של Just Eat Takeaway, יש תשובה שמבוססת על טכנולוגיה חכמה. ענת אמיר, שמנהלת מעל 20 מנהלי מוצר ומעצבי ממשק בחברת Just Eat Takeaway. אהלן ענת.
היי.
מה בעצם הבעיה של המסעדנים? עם מה הם מתמודדים?
אז בשנתיים האחרונות אנחנו רואים עלייה מטורפת בשיעור השימוש בשליחויות. זה כולל שליחויות עם שליח או איסוף עצמי. יש המון המון לקוחות שפשוט מעדיפים לאכול בבית. אנחנו רואים גם במקביל עלייה בשימוש בטכנולוגיה, גם לצורכי תפעול וגם לצורכי שיווק של מסעדות. אחד מהמגמות המאוד מאוד גדולות זה עבודה עם מספר לא מבוטל של מרקט פלייסים. מרקט פלייס יכול להיות וולט, יכול להיות אנביס, יכול להיות אובר איץ, דליברו. כל מסעדה עובדת עם המון מרקט פלייסים כדי לוודא שהיא חשופה לכמה שיותר אנשים רעבים בזמן הנכון. ועם הטכנולוגיה מגיעים האתגרים, בגלל שלאותם מרקט פלייסים יש אלגוריתם סודי, ואיתו הם קובעים איזו מנה או איזה מסעדה יקודמו לאנשים הרעבים כשהם רעבים.
זה באמת נשמע הרבה בלגן.
זה בלגן גדול, זה ממש כמו מנוע חיפוש של גוגל. צריך לדעת SEO בשביל להסתדר בכל כך הרבה מרקט פלייסים ביחד, וצריך גם לקחת בחשבון שכל מרקט פלייס לוקח נתח רווחים אחר, ובגלל זה נורא חשוב דרך מי אתה הולך למכור את המנת פסטה שלך.
אוקיי, אז מה אתם מציעים להם? מה הפתרון שלכם?
אז הקבוצה שאני מובילה במרכז החדשנות של ג'ט פה בארץ, בעצם מטפלת בהנגשה של טכנולוגיה לאותן המסעדות, כדי שהם יוכלו לסגשג בשוק מאוד מאוד תחרותי ולהבטיח פעילות תפעולית מושלמת, גם בתוך המסעדה וגם בתהליך ההספקה ללקוח. ככה שגם אם מתקלקל סיר טיגון, או שפתאום יש מחסור בשליחים, או בהפתעה מגיע אוטובוס מלא של לקוחות רעבים למסעדה פיזית, המעמד של המסעדה והנראות שלה לא ייפגעו במרקט פלייסים. אנחנו בונים פלטפורמה אינטגרטיבית שמאפשרת למסעדות להיפטר מכל הטאבלטים, ובטח ראיתם את הטאבלטים בכל מסעדה פה, היום זה מאוד מאוד מקובל, וזה מאפשר להם בעצם להתמקד ביעילות תפעולית וביעילות שיווקית, לעשות אופטימיזציה לרווח כעסק, זה מה שאנחנו עושים במרכז הפיתוח פה בתל אביב, ועיקר הפעילות שלנו היא כמובן בשוק באירופה היום.
את יודעת, בשנה האחרונה החיבור הזה שבין טכנולוגיה ואוכל זינק לשמיים, אילו מגמות ושינויים את מזהה שם?
אז אחד הדברים הכי מדהימים שאנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות זה העלייה במטבחי רפאים. זה בעצם מסעדות וירטואליות. אין שום נוכחות פיזית, אין כתובת, אי אפשר להגיע אליהם. זה מטבחים תעשייתיים שמספקים ארוחות ממותגות באמצעות אותם מרקט פלייסים. ויכול להיות שיהיה מטבח רפאים כזה שבעצם יספק ארוחות לכמה מותגים שונים, ולא יהיה לך מושג שאתה מזמין מאותו מטבח רפאים ותקבל פעם דברים ממותגים כפיצריה איטלקית ופעם דברים ממותגים כפיין דיינינג יפני. וזה די מדהים, כי בעצם מבחינת הלקוח הסופי אין לו שום מושג שהוא מזמין מאותו שף.
מעניין. ענת אמיר, שמנהלת מעל 20 מנהלי מוצר ומעצבי ממשק בחברת Just Eat Takeaway. תודה ענת.
תודה גם לכם.
יפן היא שילוב כמעט בלתי אפשרי של שמרנות וקדמה, מזרח ומערב, עבר ועתיד. מצד אחד, הכלכלה היפנית היא השלישית בגודלה בעולם, אחרי ארצות הברית וסין. היא יצרנית המכוניות השלישית בגודלה בעולם. היא אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם מבחינה טכנולוגית. היא מפלצת כלכלית. מצד שני, יש בתרבות היפנית לא מעט מרכיבים מסורתיים שמבוססים על ערכים שזרים ואפילו מוזרים בעיני אנשים הערבים. וייתכן שדווקא השילוב המופלא הזה מסביר לפחות חלק מהמשיכה של היפנים לפצ'ינקו. לדוגמה, בניגוד לארצות הברית ולמדינות מערביות אחרות, מסלול הקריירה ביפן הוא מאוד מובנה. מתקדמים לאט ובאופן הדרגתי, ואין בה כמעט כוכבים סטייל מרק צוקרברג שמגיעים משום מקום והופכים לאחד האנשים העשירים במדינה. יש לכל דבר את הקצב שלו, את הזמן שלו. דווקא האיטיות המובנית הזו מושכת את היפנים לפצ'ינקו, כיוון שהוא מציע להם מסלול שבו הם יכולים להצליח במהירות עצומה. כמובן שזו בעיקר אשליה, הרי מדובר במשחק שרובו נשען על מזל, ועדיין. חישבו על עצמכם חיים בחברה שבה מסלולי ההתקדמות הם מאוד איטיים, כמו פקק באיילון בשעות אחר הצהריים, אבל יש לכם את האפשרות, לפחות לכמה שעות, להיכנס לאיזשהו אולם ולפנטז על הצלחה בלחיצת כפתור, על התעשרות ורווח מהירים. עושה חשק, לא? את ההסבר השני לפופולריות של הפצ'ינקו מצאתי במקום אחר. מקום מפתיע, אבל לא באמת. זוכרים את הבימאי המערב גרמני, ווים ונדרס, שהגיע בשנות ה-80 לטוקיו, בעקבות הבימאי היפני יסוג'ירו אוזו? הסצנה בסרט של ונדרס היא זו שחשפה בפני את העולם הקסום של הפצ'ינקו, נכון? אני צפיתי בסצנה הזאת כמה וכמה פעמים, ואז פתאום הבנתי שלא יכול להיות שזה מקרי. אם ונדרס הולך בעקבות אוזו, הרי שאוזו ודאי הזכיר את פצ'ינקו בסרטים שלו. חיפשתי, ואז מצאתי את The Flavor of Green Tea Over Rice, סרטו של אוזו משנת 1952. זה לא אחד מסרטי המופת של אוזו, לא אחד הסרטים המוכרים שלו. אפשר למצוא את כולו ביוטיוב, בחינם, אני אוסיף אליו קישור בהערות לפרק. בסרט הזה, פצ'ינקו מופיע בלפחות 4 סצנות שונות. גיבורי הסרט מדברים על פצ'ינקו, ואז משחקים בפצ'ינקו, ואז עוסקים בסיבה שהם מדברים ומשחקים בפצ'ינקו. לדוגמה, כבר בדקה החמישית של הסרט, כמה נשים מדברות על כך שכאשר מתחתנים, הבעלים הופכים תובעניים, ולנשים יש הרבה פחות זמן לשחק בפצ'ינקו. בדקה ה-38 רואים שניים מגיבורי הסרט עומדים מול מכונות פצ'ינקו, ואחד מהם זוכה. אתה טוב, אומר האדם המבוגר ששמו מוקיצ'י לעמיתו הצעיר לעבודה, נובורו. זה המגע העדין שלי, אומר נובורו בחיוך. הם ממשיכים לשחק ואז מוקיצ'י אומר, רגע, זה נכנס. באמת? שואל נובורו. זה תקוע, אומר מוקיצ'י. תקוע? נובורו ניגש למכונה ודופק על הזכוכית. היי, מספר 18 תקוע, הוא צועק. אל תדפוק על המכונה, אומר בעל אולם המשחקים שמגיע במהירות. אבל זה תקוע, אומר נובורו. לא תתקן את זה על ידי דפיקות. בשלב הזה, בעל האולם מגלה שהוא מכיר את מוקיצ'י, והם מתחילים לדבר. מסתבר שהשניים שרתו באותה יחידה בצבא. הוא לוקח אותם אל הדירה שלו, שם השלושה יושבים על מחצלת ושותים. בעל האולם שואל את מוקיצ'י האם הוא נוהג לשחק הרבה, ומוקיצ'י עונה לו שלא, זאת הפעם הראשונה שהוא משחק. נובורו דווקא משחק מדי פעם, ובעל האולם מזמין אותו לבוא פעם נוספת. נובורו נענה בשמחה, אבל אז, כאילו משום מקום, פניו של בעל האולם מרציני. לא, אל תבוא. אל תבוא. הפופולריות של המשחק הזה מפחידה אותי, הוא אומר לו. אני חושב שהוא רק יהפוך לי יותר פופולרי. כיף לשחק בו, אומר מוקיצ'י. כיף, אה? אומר בעל האולם. משחק הזה לא צריך להיות מענה. זה לא יעשה טוב לחברה. זה משחק מתואב. אתה חושב? שואל מוקיצ'י. מתואב, אומר בעל האולם. ישנן בסרט סצנות נוספות שבהן הגיבורים משחקים בפצ'ינקו ומדברים ביניהם, אבל הסצנה המעניינת באמת מתרחשת בדקה ה-51. מוקיצ'י ונובורו משוחחים, והפעם נובורו מציע למוקיצ'י ללכת ביחד למרות סוסים. אתה הולך לשם לעתים קרובות? שואל מוקיצ'י. כן, אומר נובורו, זה כיף גדול. אני מאמר על מרוצים אסטרטגיים. אני אוהב לראות כיצד הם פותחים פער בהקפה האחרונה. זה יותר חי ומרגש מפצ'ינקו. טוב, אני אנסה את זה, אומר מוקיצ'י. כן, בוא נלך, אומר נובורו בשמחה. מוקיצ'י קם ממקומו ופושט את הסוודר שלו. נובורו נותר לשבת ואומר, זה יהיה מצוין ומהנה, זה הדבר הכי טוב שיש. אי אפשר להשוות את זה בכלל לפצ'ינקו. אבל פצ'ינקו די ממכר, אומר מוקיצ'י. באמת? אומר נובורו בפליאה. מוקיצ'י מתחיל לאנוב את העניבה שלו. איך אני אסביר את זה? אתה שוכח את עצמך כשאתה עומד שם לצד כל השחקנים שמשחקים לידך. אתה יכול להיות באמת לבד. זה רק אתה והכדורים. אתה מקפיץ אותם והצרות שלך נעלמות. אתה הופך לכדורים והכדורים הופכים להיות אתה. זו התבודדות תאורה. אני אוהב את זה. זו התבודדות מבורכת. יפן היא בסך הכל מדינה די קטנה. השטח שלה הוא 1/25 השטח של ארצות הברית. מהבחינה הזו היא דומה בגודל שלה למונטנה, כ-380,000 קילומטרים רבועים. אבל בניגוד למונטנה, צורתה לא מרובעת, אלא צרה וארוכה. יותר משני שליש משטחה הם הרים גבוהים וגבעות תלולות, ובשטח שנותר מתגוררים כ-127 מיליון בני אדם. במונטנה גרים מיליון בני אדם בלבד. כיוון שכל כך הרבה אנשים גרים בתא שטח יחסית קטן, היפנים לומדים מגיל צעיר כיצד לחיות בשלום האחד לצד השני, וזאת בין השאר באמצעות פרקטיקה המכונה בשם Civil Inattention. קינקו איטו ופול קרוצ'ר הסבירו במאמר שפרסמו בכתב העת סוסייטי בשנת 2014, שכאשר יפנים נתקלים באנשים זרים במקומות ציבוריים, נניח מעלית, קרון רכבת, אוטובוסים או חנויות, הם נדים בראשם כמי שמכירים בקיומו של האחר, אבל אז הם מיד נסוגים אל תוך עצמם, הם מנתקים מגע וקשר עין. בכך הם בעצם מבהירים שהם לא מהווים איום או מטרד. רק לעתים רחוקות הם פוצחים בשיחה או פונים לאדם שלידם, ורק לעתים רחוקות עוד יותר מתפתחת היכרות בין האנשים בסיטואציות האלו. הפרקטיקה המאוד לא ישראלית הזו מאפשרת להם לשמור על פרטיותם בזמן שהם נמצאים בתוך המון אדם. היא מייצרת סביבם בועה שקופה שמאפשרת להם ליהנות משקט ושלווה, וזו בדיוק הנקודה. מה שנכון לגבי מעלית או קרון רכבת, נכון גם ביחס לפצ'ינקו. על אף שאולמות המשחקים צפופים ורועשים, אין אינטראקציה בין האנשים. הם יושבים מול המכונה ומבטם נעוץ במרכזה. למעשה, זה מה שכל כך הפנט אותי בטוקיוגה. האנשים שמשחקים במשחק בכלל לא מביטים למצלמה, הם גם לא מביטים לצדדים. המבט שלהם כפו. מכונת הפצ'ינקו מאפשרת ליפנים לצאת מהבית הקטן שלהם אל המרחב הציבורי, אבל אז, כשהם בתוך האולם, הם יכולים לחזור ולהשתבלל פנימה, להיות בחוץ, אבל בפנים, ביחד, אבל לבד, ברעש, מחריש אוזניים, אבל בשקט פנימי. הריכוז במשחק והיכולת לשכוח את כל האחרים שבחייך, כותבים איטו וקרוצ'ר, מפחיתים את רמות המתח והחרדה. אין ספק שהתכונה הזו מושכת שחקנים רבים. ואז הם מוסיפים כך. אפשר לבצע אין סוף הקבלות בין בודהיזם לבין פצ'ינקו. הכדור שעובר בתוך המכונה ומנסה להתגבר על מכשולים מזכיר את החיים עצמם. לפעמים החיים הם פשוטים, חלקים וקלים, ולפעמים נתקלים באינסוף מכשולים ונופלים לתוך בור. ניתן להביט על החיים שלנו, על המתח והחרדה שלנו, ואז לומר, פצ'ינקו הוא החיים. אתה יכול להיות באמת לבד. זה רק אתה והכדורים. אתה מקפיץ אותם, והצרות שלך נעלמות. אתה הופך לכדורים, והכדורים הופכים להיות אתה. תור הזהב של מכונות הפצ'ינקו נמצא מאחורינו. הוא היה בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, ומאז נרשמת ירידה הדרגתית, אבל קבועה, במספר אולמות המשחק, מכונות המשחק והשחקנים שמשחקים בהם. אם ב-1989 שיחקו במשחק כ-30 מיליון יפנים, ב-2005 שיעור השחקנים נחתך בכמעט מחצית לכ-17 מיליון יפנים בלבד. בשנת 2018 נחתך מספר היפנים שמשחקים במכונות הפצ'ינקו בכמעט 50% נוספים, ונעמד בפחות מ-9 מיליון יפנים, רובם בשנות ה-40 לחייהם. גם מספר אולמות המשחק נחתך בשליש בהשוואה ל-2005, מכ-15,000 אולמות לפחות מ-10,000. נשמע רע? ובכן כן, אבל גם לא. נכון, לשנת 2018, היפנים הוציאו על משחקי הפצ'ינקו כ-200 מיליארד דולר בשנה, או פי 30 יותר מכלל ההוצאות של האמריקאים על הימורים ולס וגאס, פי 2 יותר מהיקף הייצוא של תעשיית הרכב היפנית, ויותר מכלל התוצר הלאומי הגולמי של ניו זילנד. למרות כל הירידה הזו, גם ב-2018, אחד מבין 11 יפנים משחק בפצ'ינקו לפחות פעם אחת בשבוע. כל שבוע. ועדיין, מגפת הקורונה החריפה את התכווצות התעשייה. עם פרוץ המגפה, הממשלה היפנית קראה לסגור את כל העסקים הלא חיוניים, ובהם גם את אולמות המשחק. רובם סגרו, אגב, לא כולם, אבל רובם סגרו. בסוף ספטמבר 2021, דיווח אחד ממפעילי הפצ'ינקו הגדולים במדינה, אוקורו הולדינגס, על הפסד של 5.2 מיליון דולר בשנה החולפת. זה שיפור ביחס לשנה הקודמת, שבה החברה הפסידה 57 מיליון דולר. הסיבות לכך ברורות. ירידה במספר האנשים שמגיעים לשחק בשל מגפת הקורונה. על פי הערכות של אחת מיצרניות מכונות הפצ'ינקו הגדולות ביפן, תעשיית הפצ'ינקו גלגלה בשנת 2020 כ-133 מיליארד דולר, וזה אולי נשמע הרבה, אבל זו ירידה של כמעט 50 מיליארד דולר בהשוואה לשנת 2019, השנה שלפני המגפה. גם הרווחים של התעשייה צנחו ב-27%, הם הסתכמו בכ-21 מיליארד דולר בלבד. על פי הניתוח של אותה יצרנית מכונות, בעלי האולמות מנסים לצמצם את ההפסדים שלהם, ולכן הם העלימו את המכונות שמייצרות הרבה זכיות. אבל זה גרם למבקרים רבים, בעיקר לצעירים שבהם, להפסיק להגיע. עוד לפני המגפה, החליטה הממשלה היפנית למכור 3 זיכיונות להקמת בתי קזינו חוקיים. ובשנת 2020 הוקמה רשות מיוחדת שתהיה אחראית לפקח על בתי הקזינו האלו. על פי התוכנית, בתי הקזינו יוקמו ב3 ערים, יוקוהמה, טוקיו ובעיר שבה הופיע הפצ'ינקו לפני 100 שנה, אוסקה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והפצ'ינקו שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לב. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה. פצ'י, 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 פצ'י.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.